נשתדל לסיים היום את שיעורי שמשון. עשיתם סקר לגבי שנה הבאה?
כן, את רעסה.
רעסה או
יש פה?
מה?
סתם.
לא, נראה לי בכל מקרה שעוברים לנביאים האחרונים, רק השאלה זה אם את רעסה או ירמיה או משהו כאלה.
הרב, מה הדבר הזה?
שהרב יחליט.
נביאים אחרונים, לא,
אני יודע. אני רוצה נביאים אחרונים.
איזה?
היה עשר, נכון? רציתי לפני
ראשונים.
כן, מה הרב?
נביאים ראשונים
למדת
בתיכון. עכשיו הגיע הזמן.
הרב, שאלה הבאה
זה...
אני לא מאמין במשפט הזה.
שאלה הבאה זה יום ראשון?
מה? שאלה
הבאה זה יום ראשון.
הבנתי שכן.
לא.
למה?
הם לא פה.
נוסעים למכללה.
למכללה? לא מרב דני, אני לא קובע. אני יכול גם ימים אחרונים. יש לנו שאלה. טוב, אז אנחנו ראינו את ה... אנחנו קצת נקצר בפרטים על חשבון כדי להספיק את כל הסיפור של שמשון. אנחנו בפרק ט"ו. ויהי מימים, בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים. כמובן ההקדמה פה בימי קציר חיטים היא בשביל ההמשך, בשביל הסוף. ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר אבוא אל אשתי אתנו אבי אל אבוא. כן, אז הוא מגיע אליה והוא רוצה לפקוד את אשתו, ואבא שלו לא נותן לו להיכנס. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוס נאתה. גם ההיגיון ברור, למה? היא גילתה את פקידה וכל הסיפור שלנו בפעם הקודמת, נתנה למראיך. מעניין שהנושא הזה של מראיך הוא עניין פלישתי. כן?
אחוזת מראיהו.
בראשית. כן, שאלה. אחוזת מראיהו. הלא אחותה קטנה טובה ממנה, תהי נא לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה הנעימה רעה. וילך שמשון וילכוד 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויעבר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויעבר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. הסברים. זה דבר מאוד מאוד מעניין. כלומר, שבעצם הוא... טוב, עכשיו אני על הסיפור הזה. הרי הוא בפעם הקודמת היא גילתה והוא התעצבן, גילתה את הסיפור, הוא התעצבן, ואומר לו לך רשת עם זה. ועכשיו הוא, כשאבא שלה, הרי נשארה בבית של אבא שלה, אז אבא שלה נותן אותה למישהו אחר, אז שמשון נוקן לזה שהוא שורף להם את כל היבול.
מעניין איך לראות את ארץ ישראל בזמן התנ"ך. הכל טבעי, יש אריות, יש דובים, יש שועלים.
יש לך חיות. יש לך חיות.
כן. יש טבע.
אז כמו שיש רואים, אז שמשון נהיה פורו של השועלים, כן? מה שמאוד בולט זה שכאשר, אז הוא נוקם בהם על זה, אבל כאשר עכשיו, ויאמרו פלישתים מי עשה זאת, ויאמרו שמשון חתן תמני כי לקח את אשתו ויתנה למראהו, ואלו פלישתים ויספרו אותה ואת אביה באש, ויאמר להם שמשון אם תעשו כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר יחדל, ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד וישב ויסיף צלע איתם. כלומר, מה שהם לא עושים, הוא נוקם בהם. כן, מה בדיוק הסיפור כאן? אז אנחנו, דבר ראשון, מאוד בולט ששמשון, עניין שלו בפלישתים הוא על פניו אישי מאוד. כלומר, זה סיפור אישי ולא סיפור
לאומי.
נכון? ככה נראה לפחות מהסיפור. ואם הסיפור הוא אישי, אז צריך להבין מה בדיוק הוא רצה שיקרה. כלומר, מצד אחד, כאשר באביה, כשאבא שלה עושה, אז הוא נוקם בפלישתים. כשהפלישתים הורגים את אבא שלה בגלל זה, אותה ואת אבא שלה בגלל זה, אז הוא גם נוקם בפלישתים, אז מה בדיוק הוא רוצה?
אבל זה הסיבה שהוא מלכתחילה הלך להיות איתם.
כלומר, שאתה אומר שמה?
מלכתחילה שמשון הלך לפלישתים כדי להיות בתוכם ולהפיל אותם מבפנים.
כלומר, בעצם... שמה?
שאמרנו, טוענה הוא מבקש.
כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. כן, אז בעצם הוא מבקש כל מיני סיבות, מה שהם לא עושים הוא בעצם נכנס בהם. מה הרעיון? אני חושב שבהמשך נראה שהרעיון, טוב, בואו נראה את זה מיד במשפט הבא, למה זה חייב לעבוד ככה? למה הוא לא יכול לתקוף אותם? למה הוא לא יכול להרוג כמה פלישתים להילחם בהם בצורה? מה מונע באדום מלהילחם בהם? למה הוא חייב שזה יהיה בצורת איזו טוענה של יאללה, טוב, אתם עשיתם לי ככה, אני מחזיר לכם.
באמת הם אחרי זה עולים פה על יהודה,
זה מה?
הם בדיוק עולים על יהודה.
ואז מה?
מפחד על עם ישראל.
הוא מפחד על עם ישראל. כלומר, יש פה בן אדם שהוא פועל כזאב בודד, המחיר עלול להיות שהתנקמו, האם הוא שורף להם את התבואה? שיסוף לעם ישראל את התבואה, לעשות נזקים על חקלאות עם ישראל. ברגע שזה עניין אישי, ותראו את המשפטים של... ופלישתים בוודאי תופסים את זה ככה. כן? מיד נראה את זה.
מבקשים מדי שיסגירו.
מייח אותם שוק על ירח, מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. שוק על ירח, כנראה זה ביטוי שכנראה מכה רצינית, אולי קשור דווקא לפלישתים, שהם היו בעצם כל התבליטים, רואים שהם היו בעצם הולכים ממין חצאית כזאת קצרה, אז הרגליים שלהם חשופות, יכול להיות. וסעיף סלע איתם, מה זה סעיף סלע איתם? סעיף סלע איתם, אז כולם כותבים שזה איזה מצוק, נראה לי יותר לדייק, שסעיף פירושו, למה? אני לא יודע למה זה המילה למערה, אבל נראה לי שבישעיהו פרק ב' ככה עולה. אני קורא בישעיהו פרק ב' ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חסקו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים, לבוא בנקרות הצורים, שזה בוודאי אחת הצור, ובסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לארץ הארץ. סעיף סלע, סעיפי הסלעים, פה כמובן זה רומז בשעה או למשה ושמשון, לא משנה כרגע, אבל בסעיפי הסלעים, סעיף סלע, מערה. כן, אז הוא יושב באיזה מערה, ליד סלע איתם, יש איזה הצעות לזיהוי לזה, זה איפשהו מדרום לבית לחם, יש שם איזה חירבית, קר, לא משנה כרגע, פחות קריטי לענייננו.
מה, זה הרחוק מפלישתים?
כן, איתם, חז"ל מזהים את עין איתם וכל מיני מקומות כאלה, זה איפשהו ביהודה. ואז צריך לחשוב באמת מה הוא עושה. מצד אחד הוא לא רוצה שזה, לפי מה שאמרנו, הוא לא רוצה שיתמכו בעם שלו. מצד שני, כשהוא הולך להתחבא, אז איפה הוא הולך להתחבא?
ביהודה.
הוא הולך להתחבא דווקא, או להתחבא, או להתבודד, או להיות, כן, כשהוא עולה, אחרי שהוא עושה, אז הוא עולה דווקא לשבט יהודה. מה בדיוק שמשון רוצה? כן, אז זה, רק אני אעיר שכל הנושא הזה של שמשון הוא מסתובב סביב הנושא הזה של החיטה והדגן הרבה. כמו שהוא מסתובב סביב הגפן, הוא גם מסתובב סביב הדגן. זה מתחיל עם לולי חרשת עם עגלתי, ועכשיו זה בימי קציר חיטים, וזה הסתיים בזה שהוא תוחן בבית האסורים. כן, ממש כל המהלך הזה של החיטה עובר פה. אז כאן הוא שורף להם את כל כל הקציר, כמובן שדות עומדים, מי שזה, אתם מוזמנים לעלות פעם על הגולן, בדיוק זה בעונה הזאת של השנה, הכל, בדיוק עכשיו, הכל, לגולן יש שלושה צבעים, נכון? ירוק, צהוב, שחור. ואיך העונה הזאת כבר מתחיל להיות שחור, כל חמת גדר כבר שרוף, כל המעלה גם נשרף כבר, אני ככה שורפים, נשרפים עוד ועוד אזורים, אז זה בדיוק מה שהוא עושה, ברגע שזה כאילו, עכשיו אין את המטוסים של היום, נדלק, בטח אם זה נדלק ב-150 מקומות בו זמנית, אין יותר איך לטפל בו. מגדיש עד כמה, כמה זה החיטה כשהיא עדיין מחוברת, עד כרם זית. יפה. שואלים אגב בתנ"ך, זה ביטוי כללי לשואלים ותנים לפעמים. לאו דווקא ממה שאנחנו קוראים שואל. מה שעוד, זה, טוב, אולי נגיד על זה, לא יודע, נספיק לדבר על זה, יש כמה קשרים מעניינים בין שמשון לשיר השירים, גם פה יכול להיות שיש קשר שחולים קטנים מחבלים קרמים, יכול להיות. מה, כן, יש כמה קשרים כאלה. טוב.
מי
אמר
אבל שהאש לא תתפשט גם לישראל?
כן, זה דווקא לא קשה. מי שמכיר את השפלה, אז שפלת יהודה היא בנויה בצורה שאין חיבור ישיר בינה לבין אזור יהודה. בניגוד לשומרון, שיש ירידה מתונה יחסית בין, בין מה שנקרא השרון לשומרון, והם מחוברים, כן, כמו בבני עקיבא, שרון-שומרון זה הולך ביחד, אז בשפלת יהודה זה לא הולך ביחד, יש מעבר חלה, צריך לטפס את זה, כן, כל איזה מעלה של תרקומיה, או כן, בקיצור, אין חיבור רציף, לא בדרכים ולא בזה, זה פחות באמת בעיה. זה הערה שצריך באמת לשים לב אליה, אבל... בכל אופן, שימו לב שהם קוראים לו שמשון חתן התימני. כלומר, הם ממש רואים אותו כאיזה מישהו מתוך הסעיף סלע איתם. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחם. וינטשו...
פשטו.
נכון, להתפזר. נטושים. איפה ראינו?
שאול.
עם שאול, כשהוא, לא שאול, עם דוד, כשהוא רודף אחרי המלאקים, ואינם נטושים, בסדר? ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו, לעשות שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. הנה אנחנו רואים איך, איך הפלישתים תופסים את זה, לעשות לו כאשר עשה לנו. כן, זה, הוא נגדנו ולא שהוא לאומי. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, מה אתם רוצים? הם התחילו. את המשפט, הם אומרים, הם התחילו, הם התחילו. ואמרו לו, לאסורך ירדנו לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם, שמשון, ישבעו לי פן תפגעו. בשבת אני קראתי עולם קטן את החלק הזה. קראתם? לא קראתם, לא הגיע אליכם עולם קטן. העיתון הלאומי. על נילי, מחתרת נילי. בנילי היה חבר שקראו לו יוסף לישנסקי. לישנסקי היה זה שהלך עם אבשלום פיינברג למצרים. הבדואים תפסו אותם, רדפו אחריהם בדרך, ירו בפיינברג, ופיינברג נהרג. הרבה שנים אגב חשדו בלישנסקי שהוא חיסל את פיינברג. לא ידעו את זה. בכל אופן לענייננו, אז כשהם התחילו לעלות עליהם, והם הולכים ידעו לענות אנשים, זה לא כמו בשב"כ היום, שיש כל מיני חוקים ודברים כאלה וזה. יש פה תיאורים וכולי, בסוף תפסו. בינתיים אפילו הטורקים לחץ כבד על כלל תושבי זיכרון יעקב לגלות את מחברו של לישנסקי. משה לאזור הטורקי נעם לפני כלל תושבים, איים עליהם בטבח והרס המושבה. אגב, הם גם עשו את זה, כלומר, הטורקים טרנים בשואה של הארמנים, מיליון איש, ובנוצרים בלבנון, לא יודעים את זה. הרעימו אותם למוות, 200,000 איש. כלומר, זה, גם, זה לא רק היה, הם היו טובים לא רק בעיר. נערך טקס בבית הכנסת של המושבה, בזיכרון יעקב, והוציאו את ספרי התורה, מי שמכיר את הבית כנסת הישן של זיכרון יעקב, זה הבית כנסת. נשבעו בנוכחות קהל רב להסגיר את יוסף לישנסקי לכשיוודע היכן. לישנסקי עצמו נמלט שברשותו אקדח ל-80 לירות. היישוב היהודי בארץ, רדף אותו. וארגון השומר, זה פה, כן, עם הפסל, מעל העמק, נתן פקודה להוציאו להורג. כשנתפס בידי הארגון, בידי ארגון השומר, נורה מאחור, בידי אחד השומרים ונפל. היורים חשבו שמת והלכו לדרכם. אולם לישנסקי, שרק נפצע מכתפו, חבש את עצמו והמשיך בבריחתו. מכאן החל לעבור מנקודת יישוב יהודית אחת למשניה ברחבי הארץ ולבקש מחסה. פנימת השלטונות הביאה לכך שבקשתו נדחתה שוב ושוב ונאלץ להמשיך בנדודיו פצוע ושנוא. בשלב מסוים החליט לישנסקי להדרים ולנסות לחצות את קו החזית על הבריטים. בסופו של דבר נתפס בידי ערבים והובא לירושלים, נחקר בעינויים בירושלים, עבר לכלא בדמשק, אני אחסוך אתכם, ובסוף מוצא להורג בתלייה יחד עם נעמן בלקינד. בסוף, כן, אז זה בערך מה שזה הסיפור. יהודים במצב של גלות, האימפריה השולטת מופעילה עליהם לחץ.
גלותיות
גם. מה?
בארץ, אבל...
כן. מצב גלות, מה שהספר רוצה להראות. זה בדיוק התחתית של ספר שופטים. בארץ, אבל מישהו אחר שולט, ומתנהל גלותי. גלות בארצנו. גולים בתוך ארצם, וזה בדיוק מה ש... זה בדיוק הסיפור הזה, זה בדיוק מה שקורה כאן. אז הם מסגירים אותו, למה? כי הוא מסכן את כולם.
גם אצל גדול
שהוא פסיבי, לא?
מה?
זה אחד המקומות
שאמרו. יש הרבה פעמים שהוא פסיבי, כן? אופן כללי. בהקשר זה, אבל... בכל אופן, מה ששמשון עושה, ויאמרו לו, לאסורך ירדנו לתתך ביד פלישתים, ויאמר להם שמשון, ישבעו לי פן תפגעון בי אתם, ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך ונתנוך וידם, ואמת לו ממיתך, ויאסרו בשניים עבודים חדשים, ויעלו מן הסל. אני רוצה להציע שמה ששמשון רוצה לעשות, זה לגרום לשבט יהודה להילחם בפלישתים. הוא בורח לשבט יהודה, שהוא אגב, אני מזכיר לכם, שמשפחה שלו, כדי שהם יגנו עליו. אבל האפסים לא מגנים עליו. שבט יהודה, שהוא היה תחילה, כמה פלישתים היו שם? כמה?
היה להם אבל...
אלף. ככה, מה המשך עולה? היו 1,000 פלישתים. כמה היו איש יהודה?
רק 3,000.
3,000, רק לעצור אותו. הוא, אז, טוב, אז הם לא מגנים עליו. הם מסגירים אותו. השלב הבא, זה, אני חושב, השלב הבא שגם אותו הוא עושה בשביל זה. ויעלו מן הסלה, אז הוא לא רוצה שתשאבו לי פן תפגעו אתם, א', כי הוא אולי בשביל זה בכלל הוא עלה, כי הוא לא רוצה לפגוע בהם, אם לא יהיה לו ראי, יכול להיות שהכוח של שמשון הוא גם לא פועל נגד זה, הכוח שלו הוא כוח ניסי, כוח אלוקי, רק שצולחת על רוח השם יש לו את הכוח, אז יכול להיות שהוא לא יכול גם לעשות נגדם כלום. ואמרו לו לאמור, לא כי אסור נאסורך ומתנוך וידם, והמת לא נמיתך, כן, אפילו לא נשבעים לו. ויעשרו בשניים עבודים חדשים ויעלו מן הסל ועד לחי, בהמשך נראה שזה שם, נקרא על שם שפו, ופלישתים הריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבודים אשר על זרועותיו כפישתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. כן, כמו כלום. וימצא לחי חמור תריה, ידו ויקחיה ויח באלף איש. כן. זה דבר שדיברנו עליו שקורה לפעמים בתנ״ך, זה ההילוך האיטי, נכון? וישלח ידו אל המאכלת, כן? אז אותו דבר, וימצא לחי חמור טריה, אגב פעם אני שמרתי בבית לחי חמור כדי להראות תמיד בשיעורים, השגתי פה מהושעיה, שם את גולדברג, תראים אותו? שם איזה יהודי שמגרר חמורים וכל מיני רכיבות וכל כאלה, יש לנו שאביא לי מאחד הבדרים שלו לחי חמור.
זה עצם בערך בגודל כזה.
כן, זה הלסת של החמור, וכאילו, זה עצם גדולה. משהו כזה. כשזה עם השיניים, אז זה גם... כן, זה נחמד, זה כאילו... וואחד זה. המילה טריה פה היא משחק מילים. גם טריה זה היא עוד לא נשברת, היא עוד לא מתייבשת. והיא גם טריה, זה יכול לישון להשליך, מושלכת. וישלח ידו ויקחיה, הנה ההילוך האיטי, ויח באלף איש. מה?
טריה זה
משום מושלכת. בארמית. טרי, כן, מושלך. זה משחק מילים ככה, הוא מוצא שם איזה לחי חמור מושלכת, זה קשור להמשך גם, עוד רגע נראה. כן? כאילו, זה, ויח באלף איש, ויאמר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור הכיתי אלף איש. גם פה הרבה משחקי מילים, שמשון היה אהב מאוד את הנושא הזה של החידות. מלכי החמור, א', מעניין, אני לא רוצה, אז אני רק אצטט. המלבים אומר פה שבלכי החמור, חמור חמורתיים. כלומר, הרם עשיתי לעם שהוא דומה לחמור, כך הוא קורא לפלישתים. ככה, כן, זה ציטוט מהמלבים, תסתכלו, המלבים אומר את זה יפה. כן, הרגתי הרבה חמורים ובלכי חמור. אבל גם משחק מילים כמובן של חמורתיים. חמור חמורתיים, כלומר, הרמתי ערמות.
כמו חומרים חומרים.
נכון, כמו בצמקת ספרדה, מפרשים פה, כן? חומרים חומרים. אז זה משחק מילים, מלכי החמור, חמור, חמורותיים. הרמתי הרבה ערמות של הרוגים. מלכי חמור, הכיתי אלף איש. אז ויהי כי חלותו לדבר, וישדו עוד פעם, ההילוך האיטי הזה המדגיש על הלחי חמור, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. על פניו, סוף הסיפור, נכון? פה היה צריך לבוא פסקה בסוף פסוק. יש פה וישלך, יש פה ויקרא למקום, רמת לחי, עוד פעם המשחק מילים הזה, נכון? רמת להשליך, נכון? רמה וים, גם בארמית, רמי, נכון? קורא למקום שבו הוא ישליך את החמור, את לחי חמור, רמת לחי. כן? אבל... זה רק מדומה, כאילו נגמר בו הסיפור. הסיפור לא נגמר. ויצמא מאוד ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמות בצמא, ביד הערלים. כן, אז מה בדיוק הסיפור כאן?
מה הצמא הזה שפתאום?
מה פתאום הצמא הזה? בדיוק. אחרי כבר סוף הסיפור, נגמר. לא, מה הנקודה?
זה כמו הצמא של דוד,
היא קשור. אף אחד לא מסכים
לתזו. אני לא חושב שזה הנקודה. אני חושב ששמשון חוטא. והקדוש ברוך הוא, אני אשתמיה. מה החטא?
הוא אומר, אני הכיתי.
נכון. הכיתי אלף איש. ותצלח עליו רוח השם, כן? הוא צריך לראות, ואז הוא מלכי חמור, הכיתי אלף איש. כל כך מודגש פה הנושא הזה של היד. תראו כמה פעמים היד מוזכרת פה. אז הם שמים, אחרי שהם קובלים אותו ואוסרים אותו, כן? ותהיינה עבודים אשר על זרועותיו, וימסו אסוריו מעל ידיו. וישלח ידו ויקחיה, כן? ואז וישלח הלחי מידו, כן? הכל פה עם הידיים שלו, כן? כוחי ועוצם ידי, וכששמשון אומר כוחי ועוצם ידי, כן, עשתה לי את החיל הזה, כן, היכיתי 1,000 איש, אז מזכירים לו מיד ש...
שהוא בן אדם.
שהוא בן אדם. ויצמא מאוד, הצמאון הוא גם מהקדוש ברוך הוא. ויקרא אל אדוני ואומר, אתה נתת ביד עבדיך. הנה התיקון. היד של, היד שלי, ממך, אתה עבדך את התשועה הגדולה הזו, ואתה עמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי. לכן זה גם דווקא מאותה לחי שמקודם הייתה כאילו הכוח של, שכאילו השתמש בה, ויצאו ממנו מים, ויש, ותש רוחו ויחי. באיזשהו מקום יכול להיות שהחמור מסמל פה את שיא החומריות, הכוחניות הפיזית של... ובאמת הרבה, אני, נראה לי קצת קשור גם פרשת שבוע שעבר, הרבה דמיונות, חז"ל מקשרים בין בלעם ושמשון, ששניהם היו סומה, כן, סומה באחת מעיניו, בלעם היה סומה באחת מעיניו, ושמשון, כן, גם כן היה סומה, וילך שפי, כן, נגד עידן נחש שפיפון עלי אורח, שהוא היה חיגר בשתי רגליו, כל מיני ביטויים של חז"ל על הקשר בין בלעם לשמשון. וזה אולי קשור לזה שבלעם הוא הנביא של הגויים, שמשון הוא הגריון של היהודים. כן, הוא ההיפוך של בלעם בעצם, הוא האנטיתזה שלו באיזשהו מקום. אז הוא תמיד משלים אותו. הוא בסיס של החומריות. אז הנקודה כאן היא שמהמכתש אשר בלחי, אז יוצאים לו מים. כן, בסופו של דבר מתגלה, כשהוא יודע לגלות שהקדוש ברוך הוא עשה לו את החיל הזה, את לחי החמור וכו', כן, זה גם בא מהקדוש ברוך הוא, אז מהמכתש אשר בלחי יוצאים מים, ואז הוא קורא, על כן קרא שמה, כן, אין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. אז למקום קוראים רמת לחי, אבל מה הדבר הכי טוב שיש במקום הזה?
אין הקורא.
והמעיין, אין הקורא. הקורא, מה זה הקורא?
מתפלל.
קורא אל השם. יפה, אז בתוך הלחי יש קריאה אל השם. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. מה עושה הפסוק הזה?
למה לא פה הסתיים פרשת שמשון?
איפה רואים דברים כאלה? שתי דוגמאות נוספות, שתיהן בספר שמואל. גם אצל שאול, גם אצל דוד, אנחנו מכירים את זה, קוראים לזה, אנחנו רואים את זה, ואין לזה שם, נמציא לזה שם. זה סיום, סיום בשיא. כן, לסיים ברגע של השיא. גם אצל שאול אנחנו מוצאים את זה בפרק י' ד', מי שזוכר בשמואל ד'. פרק י' ד'? כן, סוף פרק י' ד'. אחרי כל הסיפור עם יונתן, ושאל שאול מאחרי פלישתים, אני בפסוק מבר, ופלישתים הלכו למקומה, ושאול אכל המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, מואב, בני עמון, אדום, מלכי צבאם, פלישתים, כל אשר לפני ירשיע, ויעש חי ויחת עמלק, ויצא את ישראל מיד שושצר, ויהיו בני שאול, יונתן יושבים על קישוע, ושם שתי בנותיו, וכולי, ותהיה מלחמה חזקה על פלישתים, כל ימי שאול, וכולי, ממש, סיום. פרק הבא מתחיל, ביום השמואל לשאול, אותי שלח השם שוחרר, כל מלחמת עמלק. אותו דבר אצל דוד, אנחנו מוצאים סיום כזה, אומנם שם זה בשמואל ב', כן? סוף כל המלחמות של, של שאול ממש לפני סיפור כבשת הרש.
פרק ח'.
מה בסוף ח'? כן, סוף פרק ח'. וימלוך דוד על כל ישראל, ודוד עושה משפט לצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויש לפת מן אפילו דמוז חיתור, ויחי מלך. פסוקי סיום. פסוקי סיום שבאים בשיא. טוב, התנ"ך רוצה להגיד לנו, הלוואי שכאן הוא היה מסיים. פה היה ראוי שהוא יפסיק. כן, לפני שמתחילה ההידרדרות, לפני שמתחיל שאול מלחמת עמלק, לפני שדוד חוטא בסיפור בת שבע. זה רגע השיא. וכל מה שעכשיו יהיה, זה יהיה אחרי השיא. אז התנ"ך ככה רומז, אז הוא עושה לנו, והוא, כן, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, ככה התנ"ך רומז לזה. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה, כאן כבר לא כתוב, טוענה ומבקש, ושום דבר. בכל אופן, רק עוד שנייה, הערה לסיפור הקודם, בעצם שמשון מראה לשבט יהודה שאפשר להרוג פלישתים. לשבט יהודה, הכנוע והזה, כן, שמסגירים אותו, תראו, אפשר להרוג פלישתים, כן, ולא קורה שום דבר. אין, הוא מנסה להראות להם את זה, זה כנראה לא עוזר. אז בואו נראה איך הוא מתקדם עם זה. אני יודעתי, זה אחד הדברים שמניע את כל סיפורי שמשון, הנושא הזה של הניסיונו לקונצנזוס הישראלי לקראת המאבק עם פלישתים, וזה לא קורה. וילך שמשון עזתה, והיה עכשיו אישה זונה ויבוא אליה, לעזתים לאמור, בא שמשון אליה, חסר מילה.
מה זה הראשון הזה?
מה חסר? ויוגד לעזתים לאמור, בא שמשון הנה. עוד נחשוב למה הוא חסר. כן? בא שמשון הנה, ויסורו וירבו לכל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. וישכם שמשון עוד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסתאם עם הבריח, ויישם על כתפה, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. הסבר למה קורה פה בסיפור. אז הוא הולך ורואה אישה זונה ויבוא אליה. מה?
קח אותה מאז עד חברון.
אז לא כתוב שהוא לוקח עד חברון, אלא ראש ההר אשר על פני חברון. כן?
איזה הר זה?
אנחנו לא יודעים איזה הר זה, אבל כנראה שזה איזה מקום מאוד חשוב שזה כנגד חברון, או מול חברון, או זה, ויכול, אם זה עד חברון, אז זה בכלל סיפור מאוד מעניין. כל אופן, מה בדיוק קורה פה? אני מציע שלעזתים למור, זה לא כתוב ויוגד לעזתים למור, למרות שזה לכאורה מה שקורה, ויוגד לעזתים למור, מישהו אומר לעזתים, כי שמשון עושה את זה לעזתים למור. הוא הולך ובא אל אישה, והיה שם אישה זונה ויבוא אליה כדי שזה יהיה לעזתים למור, זה מה שיש לו לומר לעזתים. כן, אני מסתובב אצלכם, אני כן, בעל אנשים שלכם, וכולי, זה איזושהי השפלה כזאת, דיברנו על זה כבר. לעזתים למור בא שמשון הנה, כן, זה האמירה שלו. לא ויוגד, לא מישהו אמר להם, זה האמירה של שמשון. ואילך שמשון עזת לעזתים למור בא שמשון הנה. ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר. הסביר, מה המצב של שער העיר בלילה? סגור. זה בימי קדם, תמיד, שער העיר סגור. איפה רואים? יפה יריחו, נכון, רואים את זה מצוין ביריחו, שהשער הוא תמיד סגור בלילה. ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. והרגנו. מה זה עד אור הבוקר?
כשיקום.
ברגע שיהיה אור הבוקר, הוא יבוא לצאת מהעיר. והרגנו, מחכים לו שם כל העזתים. מה זה? כמה, לא הכוונה, הם רובים לו כל הלילה, כי אין סיכוי שהוא יבוא בלילה. אלא הם מחכים בשער העיר לאור הבוקר כדי להרוג אותו. וישכם, מה הוא עושה? וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה. ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסתאם עם הבריח וישם על כתפיו. כלומר, הוא לוקח את השער עם המזוזות, שתי האבנים הגדולות, עם הבריח, שזה מה שסוגר את השער, ובעצם הוא משאיר את העיר בלי שער. כן, הם ישנים בשער שער העיר, כלומר, זה בדיוק. ואת זה הוא לוקח לחברון. פתחתי לכם את העיר, נכון? תפוס אותו, אני ארביץ לו. פתחתי את עזה. רק תיכנסו. זה מה שהוא אומר לשבט יהודה, מה זה חברון? חברון זה בירת יהודה. אין, פתחתי את העיר, אין הגנות. הנה, השערים פה.
הייתה תקופה שעזה הייתה שלנו 100%.
שעזה? שלנו, אצל שלמה אולי. תפסח עד עזה. עזה זה העיר מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין לאורך ההיסטוריה. מה שם?
כן,
יש לנג'ר. אבל זה לא מה ששלטנו שם.
היה שם כאילו...
על שיש שלנו, בתקופת שלמה כתוב. כן, גם החשמונאים שלטו בעזה, אם כי לפעמים, לעיתים. בעזה תמיד היו מרידות נגד החשמונאים ונגד הרומאים גם אחר כך. תמיד היו עיר מורדת ותמיד אחר כך הרגו את כולם ושוב וזה. זה מעניין מאוד הסיפור של עזה ככה.
יש שם עוד עבדי כזה.
עיר, כן, לא, עיר עזה, באמת עיר עזה. תמיד היה שם עזה. עיר של עבדים, כאילו את הסיפור של העבדים שם, העבדים המצרים. הפרעונים היו שולחים לעזה את כל מי שהיה חוטא כלפי פרעה, עובדים לו אף אוזן ושולחים אותו לעזה. זה היה עיר של פושעים. אבל הם לא יכלו לצאת מהעיר, כי הם היו מסומנים, לא היה להם לאיפה לברוח. וזה, ככה, תיאורים שלמים של זה, זה היסטוריונים קדומים. קיצור, זה עיר שההיסטוריה מאוד מעניינת, העיר הזאת.
הרב?
כן. שמשון הוא לוחם גרילה, הזאב הבודד.
לא, דברים... הוא השופט כאילו.
זה שופט, נכון. זה שופט, הוא האחרון השופטים. אנחנו הולכים ומתנמכים עם השופטים. חז"ל תוקפים אותו על כל הנושא של האישה זונה. הלך אחרי עיניו, קעקע בעיניו. חז"ל לא לוקחים את זה חיובי. אבל אין ספק שהוא ניסה להושיע את ישראל בדרכו. הכוחות הפיזיים שלו היו מאוד חזקים. ויחד עם זה, שיש כוח פיזי רב, כוחות היצרים שלו גם הם מאוד מאוד חזקים. אין ספק שהיה לו ניסיון אבל לעורר את עם ישראל מתרדמתו, ניסיון שלא צלח, ניסיון לעורר את שבט יהודה, שזה היה התפקיד שלו. לא, ממש לא, אתה רואה שלא, היו מוכנים להסגיר אותו. מחתרת נילי, גם כן, אף אחד לא חשב שהם עושים דברים טובים. ראית, רצו להסגיר אותם. זה דוגמה מאוד טובה, הנקודה הזאת. של המחתרת נימי. כן, רצו תמיד... טוב, בואו נספיק את הסיפור. חלכם ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. נחל סורק, הוא חוזר כבר קרוב לבית שמש, ושמה דלילה. זה מעניין, יש לה שם. עד עכשיו הנשים שלו היו בלי שם, וזה היה רמז לזה שטוענה הוא מבקש מאת פלישתים. כלומר, שאנשים הם רק איזשהו אמצעי. ועכשיו שיש לאישה שם, אז זה כבר מתחיל לחרוג מהסיפור. כי הוא... גם יש פה אהבה, כן? וגם יש פה... כן, גם יש לה שם פרטי. חז"ל אומרים דלילה שדיללה כוחו, כן? שדיללה ראשו, שדיללה את כל הכוחות שלו. אבל דלילה זה גם רומז לכל מיני דברים אחרים, אני חושב. על... זה סוג של גפן, נכון?
זה
היום
נחל סורק?
מה?
זה איפה שהיום אנחנו
מכירים נחל סורק? כן, נחל סורק הוא אותו נחל סורק. זה לא השתנה. כן, אז נגיד יחזקאל אומר, עם ישראל השתוללנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר ושכנו תחתיו כל ציפור, כל כנף, בצל דליותיו תשכונה. אז דליותיו זה הגפן המודלט. כן.
אומר בלעם, שאמרנו מדליה, אבל...
ש?
שבלעם אומר, מזל כמה...
מזל מים מדליו. כן. או גם כן, והיא נשר אחד גדול ורב נוצר, הנה הגפן הזאת כפנה, היה שורשי עלו ודליותיו שלחה לו. כן, אז זה ביחזקאל. אז זה אפשרות אחת להסביר את השם שלה, ואז אם היא גם בנחל סורק, שזה שם של גפן, וקוראים לה דלילה, ואנחנו כבר שומעים שזה ההפך מהנזירות שלו. כן, ואפשרות שנייה, זה גם מעניין אם...
האזור הזה תחת פלישתים.
האזור הזה של נחל סורק הוא אזור הביניים. שבסדר זה אזור שפלת יהודה. הוא תמיד אזור המאבק בין ישראל לפלישתים.
לא כתוב על השפלישתים, אבל
הוא שאלה מאוד יפה מה שאתה אומר. דלילה, לעניות דעתי, לא הייתה פלישתית. ככה נראה מהפסוקים. היא הייתה כנראה ישראלית. תוכיח?
תוכיח.
תוכיח ש... ממה רואים את זה שהיא הייתה ישראלית ולא פלישתית?
כשהוא בא
אליה? לא הפריע לו לבוא גם על הפלישתיות, כמו שראינו מקודם.
פלישתים מבקשים?
שמה?
פלישתים מבקשים ולא מאיימים
כאן אני חושב שה...
שההורים שלו לא אומרים לו?
פלישתים עליך.
שההורים שלו לא אומרים לו...
אני חושב שההוכחה הכי טובה היא זה שהם צריכים לשלם סכום כזה גדול כדי שהיא תעשה את זה. אם היא פלישתית, מה צריך לשלם לה?
מה
קורה את
המיימון?
כן. מה?
מה קורה את המיימון?
כן, אבל היא אמורה לשתף איתם פעולה במקרה אחרי זה, או להייר, אבל לשלם על זה. כן. והאמירה, וגם האמירה של הפלישתים עליך שמשון. קיצור, אז דלילה, רואים את זה גם בשיר השירים, גם בישעיה, דורי ניסה ונגלה מיני כאוהל רועי, כיפדתי כהורג חיי מדלה. דלה זה מה שההורג הורג, כן, הקבוצת בדים שההורג הורג. דלת ראשך כארגמן, העצמה. למה קוראים לה ככה? כי ידע לעשות צמות, תכף נראה, נכון? אז דלילה, יכול להיות שזה גם קשור. בכל אופן, חז"ל אומרים לישון לדלל את כוחו, וזה גם נכון. ויעלו אלה עשר נפלישתים, ויאמרו לו, פתיר אותו, אורי, במה כוחו גדול, במה נוכל לו, ועשרנו הוא לענותו, גם ויעלו אליה, כן, שזה כנראה לא מחוץ לאזור הפלישתי, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. איש אלף ומאה כסף. 5,500 כסף. זה כמובן קשור לפרשה הבאה עם פסל מיכה, אבל זה גם סכום אדיר. מדובר פה על סכום אדיר, וכנראה, אם צריך לדיר,
סרני
פלישתים
זה המנהיגים
כאילו? כן, 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 מנהיגים. נכון. בראש הפלישתים עמדו סרני. חמישה.
חמש ראשי ערים.
נכון, נכון. 15 פלישתים. ותאמר דלילה לשמשון, אגידנה לי במה כוחך גדול ובמה תיאסר לענותיך. שתי שאלות. ויאמר אליה שמשון, אם יאסרו לי בשבעה יתרים לאחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. ועלו לסרני פלישתים שבעה יתרים לאחים אשר לא חורבו, חורבו לא התייבשו, כן? כשהחבל עוד לח, הוא יותר חזק. ותעשרהו בהם, והעורב יושב לו בחדר, ואתה אומר אליו, פלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים, כאשר ינתק פיל הנאורת בעריכו אש ולא נודע כופן. ותאמר דלילה לשמשון, הנה טלת בי ודבר אליי כזווים, אתה אגיד לנו לי באמת יעשר, ואומר אליהם, אם עשור יעשרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים ותעשרו בהם, אתה אומר אליו פלשתים עליך שמשון, והעורב יושב אחד, אבל נתקה מהזרועותיו כחות. כל הדברים האלה, זה מזכיר לנו עוד דברים שכבר היו. כן, אם נשאב עם יהודה, כחות, כנאורת, כל הדברים האלה.
שמה,
הוא לא מבין. ותאמר דלילה אל שמשון, עדנה הטלת בי ותדבר אליי כזווים, אגיד דלי במה תעשר, ותאמר אליה אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, ותתקע ביתד, הוא מזכיר לנו עוד אישה אחת. ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויישא את היתד, הערב ואת המסכת. קיצור, הוא מסיע את כל העסק איתו. אליו, איך תאמר אבטיח, ולבך אין איתי. זה שלוש פעמים הטלת בי ולא הגדת לי במה כוחך גדול. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. ויגלה את כל ליבו, ויאמר לה מורה, לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני עם בטן עמי. אם גולחתי ושם ממני חוכי, וחליתי והייתי ככל האדם. הוא רומז לה כל הזמן. הוא כל הזמן רומז שזה, בהתחלה הוא אומר לה איך לאסור אותו, אחר כך הוא רומז לה שזה משהו בשערות, אם תארגי וכו'. ועדיין הוא לא מגלה לה. כל הפעמים הוא רק מסביר לה איך לקשור אותו, אבל הוא לא מסביר לה במה כוחו גדול. הוא לא עונה לשאלה הראשונה, הוא השאלה, הוא עונה רק לשאלה השנייה. הוא עונה רק לשאלה, באמת תעשה, הוא עונה לה, כן, הוא לא עונה לה...
במה כוחו גדול,
והנה עכשיו הוא אומר לה, במה כוחו גדול, והיא יודעת, ואז היא מבינה שזה האמת. כן, שהוא יגיד לה את כל ליבו, כי הפעם הוא עונה לה, זה אפשרות אחת, זה הצעת הפשט שלי. מתרת דלילה כי יגיד לה את כל ליבו. חז"ל אומרים, איך הוא ידע שהוא יגיד לה את כל ליבו? ידע באותו צדיק, ככה אומרים חז"ל, ידע באותו צדיק שלא מוציא שם שמיים לבטלה. כן? אז אם הוא אמר לה את שם השם הפעם, כי נזיר אלוהים אני מבטן אימי, זה ידע שהוא אמר אמת.
כן.
כן,
ראש
כאן איזה
שם דיון, האם... כאילו, מה הדין בדיוק השמות שעשינו
להגוד
אותם?
כן, כן.
גם כאן אמרו באותו צדיק.
כן, אבל אמרו באותו צדיק, כן, ידע באותו צדיק. כן, ככה חז"ל אומרים.
התשובה הכי מפורטת,
זה
כאילו רואים שהוא
דוחה
ביקש,
או...
אני לא חושב שהוא שיקר, אדם.
דברי אמת
ניכר. אני חושב שהוא אמר האמת. כל הדברים, זה היה תשובה נכונה, אבל רק לשאלה השנייה.
חצי השני.
והשאלה היא, זה לא עוזר, כי אם אתה לא אומר כוחו גדול, אז מה שלא תאסור אותו לא יעזור. ורק כאשר אתה יודע במה כוחו גדול ומעונה את הכוח שלו, אז...
אבל למה הוא עושה את
השיער? האם הכוח של גדעון, שמשון היה בשיער?
כן, זה...
באיזשהו מקום, אני לא כתוב את זה, בשום מקום שהכוח שלו היה בשיער. אני חושב שמה שהיה בשיער, זה היה, אבל תצלח עליו רוח השם. הכוח שלו הוא לא בשיער. שיער תפקידו כל הזמן להזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא נזיר אלוקים מהבטן.
אבל תצלח עליו עוד פעם רוח השם. למרות שהוא מסופר.
אבל שיקשור
אותו
לא כתוב.
כתוב, ויחל שיער, ויחל שיערון.
אבל
שיקשור אותו
לא. נכון, אבל זה בדיוק הנקודה, לכן זה מודגש שם. השיער הוא זה שמזכיר לו את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. לא השיער נותן לו את הכוח. אלוקים נותן לו את הכוח, זה מה שהוא אומר. מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלוהים אני מבטן אימי, אם גולחתי ושר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם, זה פשוט עזיבת אלוקים. אני רוצה להסביר משהו על מה שקורה פה לשמשון. הוא לא מבין מה זה אבל תקצר נפשו למות. מסופר, גם זה, לא הבאתי את הכל, על אלי כהן, בספר שיצא עליו, זה מסופר שבפעמים האחרונות, כשהוא כבר יצא, אז היה הרגשה, הוא היה מאוד לחוץ, כשהוא נפגש עם המאפילים שלו מהמוסד. והם שמו לב לזה, והם ניסו לשכנע אותו אולי לא לחזור וזה, והוא חזר, הוא התנהג בצורה מאוד לא זהירה. פה הוא הרגיש שכבר סוגרים עליו, והוא הרגיש כבר נמאס לו מכל הבריחה הזו וההתחברות הזאת. וממש הם מתארים איך שהוא התנהג בצורה לא זהירה, שבסופו של דבר היא זאת שפילה אותו. ואני חושב שאלי כהן, אגב, כמו נאמן בלקין, וכמו עוד דוגמה שניתן עוד מעט בהמשך, זה דוגמה לאנשים שהם חיים חיי בודד מול האויב. ובסופו של דבר זה בדידות איומה. עכשיו אלי כהן, בדידות איומה של שנים, שרודפים אחריך, ובאיזשהו שלב כנראה שבתוך תוכך אתה כבר רוצה לגמור את זה. אתה מבין, ואתה הולך, ברור לך מה יהיה הסוף, וכנראה, ככה, ממש ככה הסיפור, בעצם הוא כבר הרגיש את הסוף מגיע. אפילו שהם עוד לא עלו עליו. ואז הוא התחיל להתנהג בצורה לא זהירה ולשדר בשעות, אומרים, לשדר בשעות בשעות היום ובכל מיני דברים כאלה, וככה בסוף גם תפסו אותם. זה בעצם בערך מה שקורה פה. כבר הוא מיצה את הנושא הזה של המלחימה, זה הבודדת, אף אחד לא בא לזה. הוא מבין לאיפה זה הולך, והוא בכל זאת עושה את זה. כן, וזה מה שזה בסוף מפיל אותו.
אבל השאלה השנייה, אני חושב, לא מעניינת. מספיק כאילו רק לדעת מה כוחו גדול, אני לא משנה מה נשאר אותו.
כן, אני חושב שהיא לא ידעה איזו שאלה היא מעניינת. הראיה שהיא מנסה את כל פעם את התשובות שלו לשאלה הראשונה, לשאלה השנייה. לא ידעה האם במה כוחו גדול או במה תיאסר. כלומר, זה העניין, התשובה. רק בסוף הוא נותן לה את התשובה שזה לא משנה, העניין הוא לא בכלל לא במה תיאסר. ותישנהו על ברכיה, חז"ל אומרים, נשמטה תחתיו בשעת גמר ביאה, כן? ותקרא מאוד את יעל, נכון? עם היתב, גם כן וזה. ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותחל לענותו כנגד, ותחל רוח השם לפעמו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו.
מה זה ותקרא לאיש?
מה?
ותקרא לאיש.
כלומר, כנראה שהשיער שלו לא היה משהו שקל לגלח, תחשוב, זה כבר כמה...
גלח, איגיל.
כן. לא, בסדר, זה לא מחויב, כמו ש... איך הוא היה זה? כמו ש... אבן עזר תמיד אומר, על ידי מישהו, ותגלח. ותאמר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר יצא כפעם בפעם, הנה לפעמו שאמרנו מקודם, והנה כפעם בפעם שמזכיר לנו את בלעם, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, גם נחשים, וינער, והוא לא ידע, כי אדוני שר מעליו, ויוחזו פלישתים וינקו את עיניו, חז"ל כמובן, לפיך החלקה בעיניו, ויורידו אותו עזתה, הנה, מורידים אותו לשם, לעיר ששם, סגירת המעגל עם עזה. אנחנו אמרנו שבעזה מתחילה הירידה שלו, נכון? וילך שמשון עזתה, וימורה עזתה, ויעשרו הוא בנחושתיים, והיא תוכן בבית האסורים. כן, אדם עם כוח, אין סוף, זה עבודה של חמור, אולי גם זה שזה סגירת מעגל. כן, כן.
אמר לו הכוח הזה.
כן, הוא כוח הרגיל, לא בכוח האלוקי שלו. כן, תוכן בבית האסורים, זה אדם עיוור יכול לתכון בבית האסורים. היו נקרים ורדים שם כי לא יקבלו סחרחורת. כן, זה גם עבודה משפילה, מבחינתו זה סגירה, כן, סגירת מעגל גם איזה... התורה, אנחנו מדגיש את זה, של חרשתם עגלתי, אחר כך הקציר חיתים, פה התחינה, בעצם סוף הסיפור.
אבל, שהוא יתה את החבלים אותו שצלחה על הרוח
השם.
שהוא יתה את החבלים
כאילו כמו... מה, כאן שלה?
כן, שלה.
נכון. כן. לא אומר שהוא היה אדם כנראה חלש, גם רואים מההמשך, הוא כנראה לא היה אדם חלש, אבל עדיין להרוג מלכי חמור, כנראה שכן צריך שתצלח עליו רוח השם. צריך כוח לא אנושי.
מה זה והוא לא ידע?
והוא לא ידע? זה רמיזה. זה רמיזה. בתנ״ך יש המון לא ידע. צריך לעקוב אחרי הלא ידע של התנ״ך. אתם מתחילים לאברהם אבינו, במה ידע. נמשך אצל יצחק, לא ידעתי יום מותי, ואחר כך אצל יעקב. ממש אפשר לראות שהאי ידיעה הזאת היא כנראה נקודה של הפרדה בין האדם לקדוש ברוך הוא. כן? איש לא ידענו מה היה לו. אי הידיעה היא תמיד הפרידה כאילו זה. כן, הרצאה הזה. זה איזושהי רמיזה כזאת שהתנ"ך משחק. אני יודעתי. אתה יודע
לספור
דוד
הוא רצה שהעולם שלו ידעו.
ש? כן.
הוא רצה שהעולם שלו ידעו ולא...
שהוא לא אמר. אבל אני אומר, בגדול צריך לדעת שלא ידע זה מין מוטיב כזה שחוזר המון המון בתנ״ך. צריך לעקוב אחריו. הרבה פעמים זה הנקודה של זה, ראה אצל יצחק, ראה גיהינום פעורה לפניו, אצל אברהם אבינו, שבאמת, זה הרבה, כן, רואים את זה.
אבל לא קלט
שהוא... היא הידיעה. מה?
לא קלט שהוא
עובד. אני חושב שהוא קלט. זה מה שאמרתי, לעניות דעתי הוא קלט. כן, שהוא הולך לקראת הסוף. ויחל שיער ראשו כנגד הוותחל ענותה, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. המשמעות של זה היא גם משמעות רוחנית, שהוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא. לקראת מותו הוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא. וסרני פלישתים, עלייה כזאת לקראת הסוף. אז אם הגרף היה של ירידה, בסוף יש איזושהי עלייה. וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה. ואמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. מה שיש פה חמינו בידינו את שמשון אויבינו. כן, דגון אלוהיהם, כנראה מלשון דגן, אנחנו רואים את החשיבות שלהם, כנראה תוכן בבית האסורים, וגם מייצג את זה שהוא מושפל, ככה, אלוהי הדגן שלהם, הרי הוא שטרף להם את השדות, כל כאן מידה כנגד מידה.
דגון זה לא
מלשון דג? זהו, אז יש דעות כאלה, נכון, שהם מלשון דג?
ושמואל.
לרוב הדעות כנראה שלא. לא, יש שמואל, לא, שמואל לא.
לא, רש"י מפרש,
זה לא... כן, אבל לא. אז יש דעות כאלה, אבל לרוב הדעות הם מלשון, רוב הדעות הם מלשון דגן ולא מלשון דן. זה מה שראיתי, מעניין באמת הנושא הזה. כן, של ה... ויראו אותו העם והללו את אלוהים, כי אמרו, נתנו אלוהים בידינו, תבאנו מאחרי ורצינו אשר בא את חללנו. עוד פעם, שומעים פה את החריזה הזאת, והיא כי טוב ליבם, אמרו, קראו לשמשון וישחק לנו. כן, בואי, זה גם להשפיל אותו קצת. ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. לפני 3 שנים, כמדומני, בחפיר גת הפלישתית, שנמצאת בתל צפית, נמשכות כבר איזה 10 שנים, אני לא צריך לראות, מצאו מקדש פלישתי, באמצע המקדש 2 עמודי ענק, במרחק של כ2 מטר. כנראה שזה היה המודל. הנה, אז הם מעמידים אותו, כאן זה אמנם בעזה אולי, אבל בכל אופן, הם מעמידים אותו, ויעמידו אותו בין העמודים, ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם וישען עליהם. והבית מלא האנשים והאנשים, ושם כל שרני פלישתים, ועל הגג כ3,000 איש ואישה רואים משחוק שמשון. פשטות לפי הפיסוק שאצלנו, 3,000 זה רק על הגג, לפי הפיסוק שלנו, לא שזה סך הכל, כמו שיש שפרשו כאן. אז רואים משחוק שמשון, והיקרא
ש... מה
הבדל בין שחוק
לצחוק?
פשוט אין הבדל. יש מקום לעשות בדיקה אחד לאחד, זה כן מילים שמתחלפות.
והם רצו שהוא
ישחק. ישחק והוא כן צחק. כי צוחק, כי אולי כי הוא צחק אחרון. הוא לא רק שיחק לפניהם, הוא גם צחק בסוף. ויקרא שמשון אל אדוני ואמר אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה אלוהים והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים לעניות דעתי. לעניות דעתי מה שצריך לראות פה, להבין פה, נקם אחת משתי עיניי.
היא עוד נקמה.
מה?
שתהיה עוד נקמה.
נקמה אחת על שתי העיניים. לא נקמה על אחת משתי העיניים. תקראו אותו, תסתכלו איך זה מפוסק, תראו, נקם אחת מחובר משתי עיניי. אני אקח... נכון שהייתי אמור לקחת 2 נקמות על 2 העיניים, אבל... אך הפעם הזה. אך הפעם הזה זה ביטוי אברהם אבינו בתפייה שלו על סדום, לא מגיע לי. אך הפעם, הדברה אך הפעם הזאת, נכון? לא מגיע לי, ואך הפעם הזה. נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, נקמה אחת משתי עיניים. חז"ל אומרים, נקם אחת משתי עיניים. שעין אחת הוא ביקש לשמור שכרו לעולם הבא. עין אחת ביקש לטוס שכרו בעולם הזר שלו. וילפות שמשון 2 עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ועת בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים אשר מאשר המית בחייו. זה גם כן עוד אמירה שמביאה אותה, נקודה שמביאה אותנו להבנה, כאילו אני חושב. הבאדם כבר בידיהם, הידיו זה, יש, איך האדם כזה, שומר על היותו בן חורין,
הורג אותם
ביחד. שהוא בוחר איך למות. כן? 2 אליהו, מכירים? אליהו חכים ואליהו בית... לא, זה לא היה. סליחה, זה היה דוב גרונר ו...
מה, באקו
בקו? כן, מהתפוז של הרימון. כן, מהתפוז. מדוב גרונר ומי השני?
זה לא
ברור, זה פיינשטיין. ברזני ופיינשטיין. ברזני ופיינשטיין, נכון. היום אנחנו בעקבות המחתרות. אז ברזני ופיינשטיין, אוקיי, ליעקו, נכון, עם התפוז, והם בוחרים איך לעמוד. עכשיו, כמובן שקורש יותר מזה, כי ויהיו המתים, זה לא רק זה, אבל עצם זה, נכון. זה אמירה של איזה שאני בן חורין. אני בן חורין, אתם לא תצליחו, אני אקבע לפחות איך אני אמות. אתם לא תקבעו לי איך למות, אני אקבע לעצמי איך אני אמות. זה האמירה האחרונה של להיות בן חורין גם במותך. זה 1. 2, הוא חוזר אל התפקיד ההיסטורי שלו, כן? והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. הרי הוא במותו הורג את כל שדרת הפיקוד הפלישתית. הוא הורג את סרני פלישתים, כל החשובים נמצאים שם. אני מזכיר לכם, דיברנו ככה על עגלון מלך מואב, זוכרים? כל שמן וכל איש חי, שאהוד בעצם מחריט את כל השדרה העליונה של מואב. ויש, זה מה ששמשון עושה.
איך הם השתקמו כל כך מהר?
מה זה?
ימי אלי כבר הם היו...
חז"ל אומרים, אולי זה אחד הדברים, חז"ל אומרים שהוא שפט את ישראל 20 שנה אחרי מותו. כלומר, ש-20 שנה אחרי מותו, פלישתים לא הצליחו להשתחרר מהמכה הזאת. זו אמירה מאוד, אמירה מדהימה, לא? כן, זה,
זה פעמיים 20 שנה, בעקבות יסוד.
בדיוק. חזל, מה שחזל לומדים את זה, זה כנראה מזה שנה, אבל זה גם קשור לסיפור, כי מהסיפור הוא באמת עולם מכה מאוד קשה לפלישתים. השלושת אלפים ראינו מלחמות שנהרגו מהם הרבה יותר משלושת אלפים. הנקודה זה לא השלושת אלפים, הנקודה זה מי זה השלושת אלפים, והשלושת אלפים האלה
כל הסרנים
הם כל מנהיגי, כל השכבה השלטת.
אצל שמואל זה גם
סרן פלישתים? כן, לא, סרנים לפלישתים תמיד, מנהיגים של פלישתים
הסרנים. לא, היה פעם מלך. היה מלך.
אחיש מלך.
רק אצל אחיש, אבל זה סיפור אחר.
אבי מלך.
כי כנראה שהוא בדיוק, כי כנראה שהם קשורים, אחיש ואבי מלך זה קשור. קשורים כנראה לפלישתים מסוג אחר. שני הגלים, דיברנו על זה קצת, לא? שני גלים של פלישתים. אבל סרנים, כן? לפלישתים בחמשת ערים, פלישתים יש חמישה. אז יש פה, היכול שלו להיות בן חורין גם במותו, ולהמשיך את תפקידו, כן? גם במותו. אז זה המשמעות, למוטט את הבית ה... ועת בכוח, ויפול הבית הסרנים, ועל כל העם אשר יביאו מתים אשר ימית במותו, רבים מאשר ימית בחייו, הצלחה, כן? וירדו איכה וכל בית אוויר, דיברנו על האחים האלה, ויסעו אותו, עלו. הנה הפעם האחרונה. כן, אחרי כל הירידות, והוא יורד עזתה, ויורידו פלישתים, כל הדברים האלה, ויחזו, ויורידו אותו עזתה, ויעלו, ויקברו אותו בין צרועה ובין אשתאול, בקרב מנוח אביו, ומגיע למנוחה ישראל, ולמנחלה, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אז חז"ל אומרים אמת, כן, 20 שנה במותו, ו-20 שנה, 20 שנה בחיים אותו, ו-20 שנה זה, וגם זה נקרא לשפוט את ישראל. אבל אני מזכיר שבתחילת הספר אמרנו, שלשפוט את ישראל, יש לזה דו משמעות. זה יכול להיות לשפוט את ישראל מאויביו, יכול להיות לשפוט את ישראל משום שופט, בכמה מובנים. אז פה הוא שפט את ישראל, שהוא היה שופט ואנשים באו אליו לשאול שאלות, אלא הוא שפט את ישראל, הוא הציל את ישראל מיד אויביו, 20 שנה בחייו, 20 שנה לאחר מותו. אנחנו דורשים את זה ממה שזה, אבל גם הסיפור בעצם מורה על זה, והוא מסיים את חייו באיזושהי עלייה. אז זה שמשון. מה ראינו, כן? אז אני מסכם. ספר שופטים הוא תהליך שלו, הוא תהליך של ירידה. התהליך הזה של ירידה הוא תהליך שאנחנו רואים אותו לכל אורך הדרך. כלומר, אנחנו רואים אותו, דבר ראשון, מבחינת רמת העבודה זרה שהולכת ועולה. אנחנו רואים אותו מבחינת רמת האויב שממש מתחזקת. מאויב חיצוני, דיברנו על זה בהתחלה, לאויב, כשאנו שעתיים, לאויב שהוא פנימי, לאויב שממש משעבד את ישראל, למצב של גלות בתוך עם ישראל, כן? שאתה, הכל, רק, אני אמר, תראו, שמשון מנסה לשכנע את שבט יהודה, וכולם שם, על הפנים, אף אחד לא קם, אף אחד לא זה, הוא מכה לבדו 1,000 איש, כ-3,000 איש יהודה עומדים ומסתכלים מהצד. שערי עזה אל מול חברון, ואנשים לא מבינים את הרמז.
זה מראה משהו על המנהיגות שלו, אין לו כוח
בעם. אני חושב שזה מראה משהו על העם, ולא על המנהיגות שלו. יכול להיות שגם אליו, אבל גם בייחוד זה בוודאי זה מראה על המצב של עם ישראל. ההידרדרות של עם ישראל בסוף ימי שמשון, בסוף ימי שופטים. וגם איכות השופטים הולכת ויורדת. אלי שופטים מאותניאל בן כנז, וזה נמשך באהוד, שהוא עדיין היה משהו, ודבורה, אמנם אישה, כן, אבל נביאה. וזה עובר להיות אחר כך גדעון, שהוא על פי הדל במנשה, ואחר כך אבימלך, אם בכלל סופרים אותו. יפתח הגלעדי. עוד כל מיני שופטים אנונימיים, וזה נגמר, ושמשון שהוא השתלה אלוקית בדור, כי אין מי שיקום. המצב הולך ומדרדר גם מבחינת רוחנית, גם מבחינת השיעבוד, כן, והולך ונהיה קשה מדחי אל דחי. בעצם ספר שופטים נגמר בעניין הזה, זה בסיפור שמשון.
אז למה בכל זאת שמו אותם בסוף?
את מה? שני הסיפורים. יש פה שני סיפורים, אנחנו לא נלמד אותם השנה, אבל כן, בשבוע הבא יש לנו פגישה?
לא.
לא, אבל כן נגיד עליהם. אלה שני סיפורים שהם סיפורים מתחילת ימי השופטים. הם נערכו בסוף ספר שופטים, כי הם, כן, הם מסמלים את תקופת השופטים. יש לכל הסיפורים האלה מוטו חוזר. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הביטוי הזה של איש הישר בעיניו יעשה הוא בספר דברים. לא תעשו עם ככל שאנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. והכוונה שם למה? לך. זה של הבמות, לחוסר אחדות בעבודת השם. כאשר יש חוסר, וזה כשאין הדמיון הזה בין החוסר אחדות בעבודת השם, שכל אחד עושה לו במה, לזה שכל אחד דואג רק לשבט שלו, נכון? כמו השופט, שופט זה עניין מקומי, זה פשוט, זה הנקודה. וממי, אין מלך בישראל, כשאין מלך בישראל, מלכות הדערה כן מלכות הדרכיה. אם אין מלכותא דערעא אחת על כל עם ישראל, גם מלכותא דרכיה מתגלה למטה בהרבה במות ולא במזבח. זה בדיוק העניין. וזה הנקודה, למרות אם כן שהסיפורים מובילים, ושהיו אמורים שהם קרו אפילו בתחילת ימי השופטים, אולי במהלך ימי השופטים, עניינם, זה ממש מוכח, הסיפורים פנחס, כן, סיפור שבט דן, אפשר לראות את זה. אבל ברור, אבל בתור סיכום לתקופת השופטים, אין כמוהם, מלחמת אחים. כן, המלחמה היחידה שמצליחה להוציא 400,000 איש. 400,000 איש. הנקודה, למלחמת אחים כמובן. ההתקרבות הזאת לסדום, הקשר בין פילגש בגבעה לסדום, קשר מאוד מאוד חזק. זה נכון שיש חשיבות לסיים דווקא בסיפור הזה, מי שמכיר, כי הוא קשור מאוד לספר שמואל. כל סיפור פילגש בגבעה הוא מבוא לספר שמואל. בלעדיו אי אפשר להבין את כל הסיפור של שאול, אי אפשר להבין את כל הסיפור אפילו של שמואל הנביא ואלקנה ושילה, נכון? וקשור, הסיפורים האלה הם מבואות גם לספר שמואל, ולכן גם יש חשיבות בעניין הזה. אבל גם מצד עצמם הם סיפורי סיכום לספר. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כשאין את הארץ, לא מורישים את הארץ. זה החטא שעליו דיברנו בפרק ב', זה נגמר בעבודה זרה, פסל מיכה, גילוי עריות, פילגש בריבה, שפיכות דמים. כן, שהורגים את שבט מינוי. זה בעצם המסר שספר שופטים רוצה להגיד לנו. אתה מתחיל באי הורשת הארץ, אתה גומר בשלוש עבירות חמורות. יפה, נעצור בזה. שנה הבאה, אז אנחנו... אתם תדברו עם הרב דני על השנה, על השעה, על היום. זה תויסר או ירמיהו. מבחינתי זה... לא משנה, אבל אני אגיד משהו. אם נתחיל ירמיהו, לא נספיק תויסר. כן, כי ירמיהו זה... אוחד ספר.
זה כל השנה ירמיהו כאילו?
כן, אם זה ירמיהו, אז זה לא זה ירמיהו. אם זה תרי עשר, אז תרי עשר.
אתה עושה את הספר מבלבל, זה השופטים של הבולגנים.
מה, תרי עשר?
בולבלים
שאתה עושה את זה. נו, בגלל זה צריך סוף ללמוד את הספר.
היתרון של ירמיהו הוא שבאמת לא צריך להכיר הרבה בספר מלכים. מספיק להכיר שני פרקים ושניים, שלושה פרקים בסוף ספר מלכים. אתה יודע, אתה מבין. תרי עשר, היתרון שלהם שבקושי מגיעים אליהם ללמוד אותם. תתייעצו על זה, תתייעצו עם הרב דן, מה שהוא יגיד
לגבי היום.
בסדר? גם היום, גם תשאלו את אותו השר, הוא אומר מה שהרב דן יגיד מקובל. חזק וברוך. איש.